בסדר גמור. אז למדתם פסקה ג' ד' ככה, אז פסקאות מאתגרות ככה. כן, בואי ננסה ללמוד פה משהו, אני יודע. אני חושב שהפסקה הזאת זה המשך של הדברים של הרב, בסעיף א', שכתב ש... ארץ ישראל קשורה בקשר חיים עם האומה וחבוקה בסגולות פנימיות למציאותה, והקשר החי הזה אז יש לו השפעות והשלכות וכל מיני דברים, ואחד מן הדברים זה מה שמוזכר בפסקה אצלנו. נעשה ככה לעמוד על הדברים, מה הרב בדיוק מתכוון כאן, בואו נראה. יצירה עצמית ישראלית במחשבה ובתוקף החיים והמפעל, אי אפשר לישראל אלא בארץ ישראל. לעומת זה, כל הנעשה מישראל בארץ ישראל מתבטל את הצורה הכללית שבו לגבי הצורה העצמית המיוחדה של ישראל, וזה עושר גדול לישראל ולעולם. נתחיל קודם כל במשפט הראשון, יצירה עצמית ישראלית. אפשר לקרוא את זה ככה, יצירה עצמית ששייכת לישראל, ישראלית, כאילו לפוקה, ממה שכתוב אחר כך במשפט הבא, כל הנעשה מישראל בארץ ישראל, משמע שגויים שעושים משהו בארץ ישראל, על זה זה לא נאמר, דווקא יצירה עצמית ישראלית ולא של גויים בארץ, דווקא כל הנעשה מישראל בארץ ישראל. אבל מה שהרב דוד הסביר זה הפעם בסיבוב הקודם, כאילו מקף, כאילו יש פה יצירה עצמית מקף ישראלית, כי כמו שהרב אומר באורות הקודש א', בתחילת אורות הקודש א', שההבדל שבין עם ישראל לבין הגויים זה שהגויים מציירים ועם ישראל הוא מייצר, הוא יוצר, כמו שהרב מדבר שם בסעיף של חומת הקודש הפועלת, ש כל המדעים וכל החוכמות שבעולם רק מציירים את המציאות שכבר קיימת, לעומת חוכמת הקודש שהיא פועלת מציאות, יוצרת אותה. אז לפי זה היצירה ישראלית, ישראליות זה יצירה ולא ציור. אז יצירה עצמית כאילו מקף ישראלית, כי ישראל הם יוצרים לעומת אומות העולם שהם מציירים. בסדר? אני אומר, מהדיוק של המשך המשפט, של הצד השני של המשפט, וזה מצד השני, אבל זה נשמע, כמו שאמרתי, שבא להגיד יצירה עצמית ישראלית, ולא של, לא של אנשים אחרים, או של גויים. במחשבה ובתוקף החיים והמפעל, אי אפשר לישראל לה בארץ ישראל. אז יצירה שהיא עצמית לעם ישראל, אותנטית, ומשקפת את ה... את זרם החיים, את האופי של עם ישראל כפי מה שהוא, זה אי אפשר לישראל אלא בארץ ישראל. הרב מחלק פה את זה לשני נושאים, במחשבה, הצדדים הרוחניים של המציאות, ובתוקף החיים והמפעל, אפילו פעילות מעשית שהיא יצירה, כאילו שהיא לא סתם הרכבה מדברים שקיימים, אלא ליצור משהו חדש, זה דווקא בארץ ישראל. עכשיו תראו, יש פה איזשהו קושי במשפט עצמו, כי כתוב כאן יצירה עצמית, אי אפשר לישראל בארץ ישראל. לעומת זה, כל הנעשה מישראל בארץ ישראל, הייתי מצפה שכתוב, לעומת זה, כל הנעשה מישראל בחוץ לארץ, או משהו כזה. נכון? אתם מבינים שיש פה איזושהי בעיה במשפט, נכון?
לא ביחס לאי אפשר.
איך?
לא ביחס לאי אפשר.
שמה, מה אתה
מסביר? אי אפשר למצק את זה, את הצד של כאילו, כשזה לא בארץ ישראל, לעומת זה כשזה בארץ ישראל. ואי אפשר לבארץ ישראל, הכוונה היא כאילו למצק את הצד של הלא בארץ ישראל. לעומת זה כשזה בארץ ישראל.
כאילו, אתה אומר, חסר במשפט הראשון, כאילו, יש פה משפט לא נקרא במשפט הראשון. יצירת מישראל, יש עוד הגברים, זה אי אפשר ישראל בארץ ישראל, אבל בחוץ לארץ היא לא כזאת. ולעומת זה, היצירה שבחוץ לארץ היא לא כזאת, קצת קשה, כן, לא, אני מבין, יש פה אבל גזשו. צריך להגיד פה משהו. בדרך כלל מסבירים, לעומת זה, הכוונה במקביל, כנגד זה, במקביל לזה, לא כמו שמשתמשים היום, לעומת זה, זה, צד שני, כניגוד. כי המשפט הזה הוא לא מנגיד את זה. אז כל הנעשה מישראל בארץ ישראל מתבטל את הצורה הכללית אוניברסלית שבו לגבי הצורה העצמית המיוחדה של ישראל. הוא מופיע דרך הצינור של עם ישראל, הצינור המיוחד שלו. יש פה כנראה שני צינורות שדרכם היא יכולה להופיע ההופעות הללו של המחשבה, של תוקף החיים, או יצירה עצמית, צורה עצמית, בעל הצורה עצמית של ישראל, או צורה כללית, צורה אוניברסלית. וזהו עושר גדול לישראל ולעולם, שזה מופיע בצורה כזאת, שזה צורה שמיוחדת לישראל ולא צורה כללית. זה מה שכתוב כאן בדברים של הרב. וגם אתם רואים את אותם ביטויים בהמשך של הפסקה, האורה הכללית חוזרת להיות נובעת מהמעיין עצמי. אז וגם לפני כן, ההופעות של החיים והמחשבה יוצאות דרך הצינור הכללי. אתם הרב חוזר בפסקה שלושת המקומות הללו על שני הסוגים של הצינורות שדרכם מופיעים הופעות של חיים ושל מחשבה, דרך הצינור הכללי או דרך הצינור הפרטי, הצורה העצמית המיוחדת של עם ישראל, וכמו שאמרנו גם כן אחר כך בהמשך, שורה כללית או נובעת מעיין עצמי פרטי.
טוב, אולי המשפט השני הוא כאילו להגיד, יש דברים שהם כאילו שייכים לעם ישראל, זה דברים כלליים, הפן הכללי, זה שייך לעם ישראל ולכל אומות העולם. אולי זה גם בגלות כאילו יהיה אותו דבר, אבל להדגיש שגם הצד הכללי של עם ישראל מקבל את התוקף השמעותי שלו רק בארץ ישראל,
הצורה המיוחדת שלו.
גם הצורה הכללית שיש בעם ישראל עם כל העמים במהותה היא שונה, אבל זה רק עבור את הביטוי רק בארץ ישראל ולא בגלות.
כן, מסכים שזה, אבל אתם רואים יש פה כאילו שני צינורות שדרכם מופיעים דברים, דרך הצינור הכללי, דרך הצינור הפרטי. בסדר, מה הרב מתכוון כאן? יצירה עצמית. מה זאת אומרת יצירה עצמית? על מה מדובר? ברגע שאתה אומר מילה יצירה, ישר יצירה, ליצור איזה משהו אומני, אומנותי, לא יודע מה, יצירה אומנותית. אז המילה יצירה, המשמעות שלה, כמו שהדגשנו מקודם, היא לעומת ציור של מציאות והרכבה של מציאות שכבר קיימת, אלא יצירה שמשהו חדש שלא קיים, שלא היה קיים עד עכשיו, שהוא הופעה מהמקור העליון, הופעה חדשה שזה אפשרי רק בארץ ישראל. כי כמו שהזכרנו מקודם, מה שהרב הזכיר בפסקה א', האומה היא קשורה בקשר חיים עם הארץ, והסגולות של הארץ והסגולות של האומה יוצאות מן הכוח לפועל דווקא כשיש חיבור ביניהם. לכן היצירה של עם ישראל תבוא לידי ביטוי כשעם ישראל נמצא בארצו. אבל מה זה אומר? אני מתכוון כאן כאילו ביחס גם ליצירה רוחנית, שהכוונה, נגיד, השס, הבבלי, הוא גם נקרא יצירה. הבבלי, הוא מתחבר כנראה בבבל, נכון? לא בארץ ישראל. זה כן נקרא יצירה? או שזה לא נקרא יצירה, והיצירה זה רק השס? מה הכוונה יצירה?
מה?
רק השס? שישה סדרים כאילו המשנה?
כן.
זה נכון שהבבלי הוא רק מסביר את השס. הוא לא יצר שום דבר, אלא הוא מסביר את זה. והיצירות של עם ישראל כאילו הן קיימות רק בארץ, הן התחילו רק בארץ. הרב מדבר כאן, אבל לא רק על יצירות רוחניות, מחשבה, אלא גם תוקף החיים והמפעל, איזושהי גם יצירה מעשית, שכל מיני פעולות שעם ישראל עושה, אני לא באמת יודע מה הרב מתכוון כאן, אבל סתם זה מעלה לי את הגמרא לגבי הרחבה של הארץ, מלחמת הרשות, שרק אחרי שכובשים את ארץ ישראל, רק אז אתה יכול להוסיף עוד תוספות שיקבלו שם ומשמעות של קדושה, של כיבוש של מלחמת הרשות, שהופך חלקים שהם לא חלקים של ארץ ישראל, להיות חלק ממנה. כן? ולא בצורה שזה בא מנותק מהארץ. אבל לא יודע אם הרב מתכוון דווקא לכיבושים וזה, אלא כל פעולה, כל מעשה שהוא מעשה של חידוש, הוא דווקא כשעם ישראל נמצא בארץ. בסדר. אני רוצה לקרוא את ה... את איזשהו מקור שהרב טאו הביא כאן בתחילת הפסקה הזאת. בואו תראו שנייה אחת, לא יודע כמה נבין פה חבוד, אבל בואו נקרא את זה. ציין כאן בתחילת הפסקה שלו למעלה דברים שכתובים בספר טוב הארץ, זה נשמע כמו מהלשון, אני לא יודע מה המקור של זה, אבל זה נשמע כמו דברים של של בעל חסד לאברהם, יש לו דברים דומים. אז כתוב שם ככה, דע כי נשמות ישראל הדרים בחוץ לארץ מעולם, בסדר, מה? לא, אני לא יודע, זה הערות של, שיש כאילו ציטוטים שם, יש שם הערות על על הספר הזה. זה יצא בירושלים תפשין סמכבב, אבל אני מעריך שזה דברים של החסד לאברהם עם הערות על זה, שספות על זה. אז כתוב שם ככה, דק נשמע את הדברים מחוץ לארץ, זה מעולם כזה וכזה. הוא עולם האופנים. הוא עולם העשייה. אתם יודעים שבעולמות הפנימיים, נכון, יש את הביע. צילות, בריאה, יצירה, עשייה. עשייה זה הכי למטה, הכי רחוק. זה נשמע את ישראל שדרים מחוץ לארץ, זה מעולם העשייה. יקראו בית יעקב, יקראו עבדים, יקראים עבד עברי שחשבונו נחש. למה? כי הם תחת הקליפות. כמו שכתוב אחר כך. אמנם הדרים בארץ, נשמתה מעולם אחר, זהו ארץ הצבי, גימטריה של החנוך והמלאך הזה, והאהובי הרמז אומר שהוא, זה, אז פה הרמז זה רבי משה זקוטה, לא? זה הרמז. זה היה ממקובלי איטליה. אז אני לא יודע אם זה יכול להיות שכן, זה חסד לרעה, אני לא יודע. הוא אומר שהוא בגימטריה חופשי, וכן בן חורים, עולה יצירה. והוא מעשר ספירות די יצירה, ויקראו בני ישראל שם ארץ של ישראל סבא, יקראו בנים, בני אל חי על שם ארץ החיים מלאים. כשאדם מחוץ לארץ, הייתה נפש מהעולם הקודם. כשזכר נכנס להיכנס לארץ, באה נפש חדשה מעולם היצירה. תרגיל, ארץ ישראל קשורה לעולם היצירה. לכן כאן אני מביא את הפסקה הזאת של יצירה עצמית. ארץ ישראל היא עולם היצירה. חוץ לארץ זה עולם עשייה, יותר רחוק, יותר... חומרי, פחות מייצר, ומתלבש בתורה נפשת שלו בלילה הראשונה, אז יוצאות שתי נפשות לא תלמעלה, בחזרה חוזרת לו רק החדשה, לכן מוכלים לו כל הבנותיו, וכל מי שעולה לארץ, מחליף נפש. זה מה שאומר כאן, בספר זה טוב הארץ, מה שהוא ציין לזה, אז כנראה שהוא בא להביא כאן את, את מה שכתוב כאן, זה מעולם היצירה, ויש פה 10 ספירות של יצירה, כלומר כאן, איך הוא אמר? מ10 ספירות די יצירה. תוך הדבר. סתם מקור לזה שהיצירה של עם ישראל היא דווקא בארץ. כנראה נראה לזה הוא מביא את המקור. אז הרב טוען כאן שדברים נעשה מישראל בארץ ישראל, אז אפילו דברים שהם אוניברסליים כלליים, מקבל את הגוון המיוחד של עם ישראל, ובזה אז יש בזה עושר גדול לישראל ולעולם, שזה מופיע דווקא בצורה כזאת ולא בצורה כללית. בואו ננסה תכף דרך המשך הדברים לנסות לעמוד יותר על הכוונה של הרב כאן בביטוי הזה, יצירה עצמית, מה הרב מתכוון, איזו יצירה רוחנית. תכף נראה אולי פסקה בהמשך אורות שאולי קצת שופכת אור על העניין הזה. הרב כותב ככה, החטאים שגורמים גלות הם שמדלחים את המעיין העצמי. בגמרא כתוב בשבת וגם משנה במסכת אבות כתוב שגלות באה לעולם על עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים ועל שמיטת הארץ, נכון? אז החטאים שגורמים גלות זה בעצם חטאים שבעצם הגלות זה לא רק היציאה של היהודים לחוץ לארץ, אלא זה התייבשות של מעיין החיים שממנו עם ישראל ניזון מבחינה רוחנית בארץ. והתוצאה של ההתייבשות של המעיין הזה, זה יציאה של עם ישראל לחוץ לארץ, רק פרי של מה שקרה. על החטאים שגורמים גלות, זה חטאים שמדלחים את המעיין העצמי, את המעיין של היצירה העצמית הזאת שאליה הרב דיבר, והמקור מזיל לזלות טמאות את משכן השם טמא. שהמקור העצמי המיוחד נשחט, מתעלה המקוריות היסוד אותו חלק העליון התמציתי, שיש לישראל בסגולת האדם, וזה נשאב דווקא בגלות, וכו' וכו'. אני אגיד לכם, אני אשתף אתכם, אני מתלבט פה במשהו. האם יש פה שני דברים שהרב מדבר עליהם, או שלושה? יש כאן מעיין, ויש כאן מקור, אבל בהמשך רב קורא, יש פה איזה משהו עוד יותר עליון, שנקרא מקוריות. המקור מתעלה אל המקוריות. נשמע שיש כאן שלושה דברים, ננסה להסביר אותם ולהתאים אותם אולי גם לקומות שיש בתוך האדם. המעיין זה קודם כל במשל, זה הצד הנראה לעין שנובע, שמשם אנשים שותים. עכשיו למעיין יש מקור, המקור בדרך כלל הוא פנימי, שמשם מעיין נובע, כן, נערה מכפה מבריך, מעצמו הוא מתברך מבפנים. אבל כנראה שגם למקור הזה יש מקוריות. אני מתלבט אם זה עוד משהו, או שהמקוריות הזאת היא בעצם המקור שהרב דיבר עליו מקודם. המקור מזיל הזלות מאות, והוא מתעלה המקוריות. תכף ננסה אבל קצת להבין גם מה באמת קורה. החטאים שגורמים גלות הם גורמים שהמעיין הופך להיות דלוח ומלוכלך ונרפש, והתוצאה של זה שהמקור מזיל הזלות מאות. גם ביחס למשפט הזה, וזה כנראה שתי התלבטויות נוגעות אחת בשנייה, מה הכוונה שמקור מזיל הזלות מאות? כשאני קורא את המשפט הזה, זה ישר מקפיץ לי הלכות נידה, כן, שהכוונה המקור, נכון, כמו שבלכות נידה, המקור, דם שמגיע מן המקור, זה דם טמא, המקור מזיל הזלות טמאות, אז המקור עצמו מזיל את הזלות שהן טומאה. זה הכוונה של הרב. או הכוונה שהמקור אף פעם לא יכול להתאמה. אבל כשהמעיין נרפש, כל מה שמגיע מהמקור ועובר דרך המעיין, אוטומט, זה הופך את הזלה טמאה. נרפשת, הזלה דלוחה, הזלה שמתלכלכת, כי יש פה פילטר כאילו שזה מתלחך דרכו, אבל המקור עצמו הפעם לא יכול להיות טמא. אז אני אומר, למה השתי ההתלבטות האלה קשורות אחת בשנייה? כי בעצם זו אותה שאלה, אם יש פה שני דברים או שלוש. אם יש פה שני דברים, יש לנו את המעיין ויש לנו את המקור. המעיין טמא, המקור טהור. רק כשהמקור עובר דרך המעיין או מזיל לזלות למעיין, הזלות טמאות. או שכן, יכול להיות שגם המעיין נהיה דלוח, אבל גם המקור עצמו, זה משפיע עליו ומלכלך גם אותו ומטמא גם אותו, ופה צריך לחזור למקור, למקום עוד יותר פנימי ועוד יותר עמוק, שנקרא מקוריות פה בדברים של הרב.
משכן
השם טמא.
איך?
משכן השם טמא.
פה בדיוק, זה גם השאלה הזאת ביחס לפסוק הזה שהרב מביא, מה המשמעות של משכן השם טמא? הרי פשוט, נראה פשוט, הרי הפסוק הזה נכון מדבר על אדם שנכנס למקדש בלי שהוא נטהר. מה קורה שהוא מטמא את המשכן? הכוונה שהמשכן הפך להיות טמא, צריך להטביל את המשכן או משהו עכשיו? ברור שלא, נכון? הכוונה, זה נכון שהביטוי שהתורה מתבטאת בו זה שהוא מטמא את המשכן, אבל האמת שהוא סופג את ההערה הרוחנית שהוא אמור לספוג במשכן בצורה מובטת. הכוונה, זה עובר דרכו בצורה לא טובה. מזיקה, מפריע. לא זה הכוונה. ואז לפי זה, זה תואם לגמרי מה שאמרנו קודם, שהמעיין הוא נרפש, והמקור הוא מזיל לזלות מאות, לא כי הוא טמא, אלא כי זה עובר דרך המעיין. או הכוונה היא ממש שזה מטמא את המשכן. משכן שם טמא כפשוטו, הכוונה המשכן אפילו לא טמא. השכינה כבר לא שורה בו. חוזרת למקום יותר עליון, ושהוא המקור ששם אי אפשר להתאמה, אלא בית המקדש של מעלה. ששם זה נגנס. אני מתלבט במשמעות, אני לא בטוח שיש הבדל כל כך בין האפשרויות, סתם הבדל של הבנה, אבל לא יודע. הרב דוד הסביר את זה כשלוש אפשרויות, כשלושה דברים, שזה מעיין, מקור ומקוריות. הוא הקביל את זה לנפש, רוח ונשמה. אז המעיין זה איך הדברים יוצאים לכוח לפועל בצורה יותר נמוכה שלהם, זה הנפש. המקור זה דרך איפה זה נספק, דרך הרוח, דרך המחשבות והרצונות של האדם. המקוריות זה נשמה, שנשמה שנתת בתאורה. היא תמיד נשארת תאורה. אתם יודעים, אולי זה ההבדל שבין בין הנוסחים של האשכנזים והספרדים. האשכנזים אומרים, נשמה שנתת בתאורה היא. והספרדים הוא תאורה. מה ההבדל? נשמה שנתת בתאורה או תאורה היא? לא, קודם כל לא בטוח שיש הבדל, אבל זה חלק מהמפרשים אומרים שאי אפשר להגיד שנשמה תאורה היא. כי נטמעה על ידי העבירות והזה. אז היא כבר לא תאורה. אז מי שכן אומר תאורה היא, כן. יש כאילו כנראה מקור פנימי שלא יכול להתאמה. ומי שאומר שאי אפשר להגיד תאורה היא, אומר כן, המקור הפנימי הזה לא יכול להתאמה, אבל הוא תמיד, כשהוא מעביר שפע דרך דברים מסוימים שהם מעוותים, אז זה עובר בצורה מעוותת. בואו ננסה לתרגם את הדברים אל המציאות, מה הרב מתכוון כאן בתור האופי החיים של עם ישראל. צורת החיים המיוחדת שלו מביאה ברכה לעולם, מביאה חיים לעולם. כשעם ישראל מתחיל לחטוא בחטאים שגורמים גלות, התוצאה של זה זה שאפילו היצירות הרוחניות שיוצאות מעם ישראל הן משובשות, הן הורסות את המציאות, הן מזיקות, הן מתמות. דוגמה לדבר, נצרות. נצרות שהתחילה לקום ממש בשלהי הבית השני, אז זה יצירה שהיא כאילו תוצר של ישראל, היא מקור ישראל. אבל זה עיוות של כל הצורה הרוחנית של עם ישראל. יש דמיונות, אבל בצורה המעוותת. אתם יודעים, הנוצרים, הם לקחו את כל החגים של עם ישראל ועיוותו אותם. תסתכלו על לוח החגים הנוצרי, ואחת לאחת זה... הם עושים את כל המסיבות עם האור ליד חנוכה, פסחה, הפסח, לא יודע מה, הכל זה גניבה, אבל גניבה בצורה מעוותת. זה גרם שהמציאות האלוקית, הרוחנית, הנשמתית, תחול בצורה מאוד מאוד בעייתית ומעוות. לכן הרב אומר כאן, יצירה עצמית ישראלית אי אפשר אלא בארץ ישראל. וכשעם ישראל יוצא לגלות וכשיש חטאים שמדלחים את המעיין, אז ההופעות הרוחניות שמופיעות דרך עם ישראל, או דרך ה... זה מופיע בצורה מעוותת.
אבל לא כתוב מעוותת. לא כתוב מעוותת.
כתוב...
כתוב שזה מתעלה ל...
לא. המקור מזיל הזה לא תמאות. וכמו שהסברנו, הכוונה...
זה בארץ. זה קורה בארץ, הוא מזיל הזה לא תמאות. אחרי כך שהוא...
כשהגלות... לא, אבל זה מה שאמרנו, הגלות, זה לא רק השאלה המעשית, מתי עם ישראל חובר לגלות. אלא כמו שאומר כאן, החטאים שגורמים גלות, הם כבר גרמו את הדבר הזה. בפועל, תראה את זה אחר כך, הקמח התחום כבר נטחן. הרי כבר הרוג.
יש את החלק ששם ישראל מקבל, כאילו הצינור שלו נסתם, והוא מקבל מהצינור הכללי. זה לא צינור רע, זה צינור כללי.
כן, אבל כמו שאמר כאן קודם, זה כבר לא עושר. אז מה זה? אז זה לא תמאות.
לא, זה לא טוב. זה לא תמיד, אנחנו הבנו שזה מה שקרה בזמן שהם ישראל עוד היו בארץ, הם ניסו ליצור יצירות עצמיות, אבל הם היו מקולקלים, אז יצא חטאים נוראים של כהונה ומלכות, הכל מעוות. כשהם יצאו לגלות, יצירות נפקודיות נרסלת במובן של כאילו יותר שכל, יותר לפנות, כאילו יותר בסגנון שמתאים לה. הסגנון זה כאילו ביטוי לזה שכבר הם כאילו...
לא, אני מסכים אני מסכים מה שאתה אומר כאן, שבעצם יש כאילו שלושה שלבים פה בפסקה. יש ארץ ישראל בזמן שעוד לא היו חטאים שגרמו גלות, יש ארץ ישראל בזמן שכבר היו חטאים שגרמו גלות, שדלחו את המעיין העצמי, ויש את התיקון, זה המשך של הפסקה, בגלות. שם קורה תיקון. כלומר, יש מצב שבו המעיין... הוא לא דלוח, אלא הוא משפיע ברכה, הוא מזיל הזלות תאורות מהמקור. יש מצב שהוא מזיל הזלות תמאות המקור בפילטר שעובר דרך המעיין, ויש מצב שהוא כבר לא מזיל, מה שאני אומר פה במשך הדברים. למה אני אומר כאילו את הנצרות? כי תראו, הפסוק שהרב נשען עליו בפסקה הזאת, זה הפסוק במשלי שיש לכם את זה בדף, תראו, מעיין נרפש ומקום מושחת, צדיק מת לפני רשע. זה ממש ביטויים שהרב משתמש כאן, מעיין דלוח, נרפש, הוא לא אמר כאן, אבל נרפס, סליחה, נרפס אני רואה שכתוב, ומקום מושחת, זה ממש כאן המקור העצמי המיוחד נשחת. זה ממש הביטוי של הרב. צדיק מת לפני רשע. מה זאת אומרת צדיק מת לפני רשע? אפשר שהכוונה של הפסוק היא שבאופן פרטי צדיק שהוא מת לפני רשע, זה התוצאה של הדבר. יכול להיות שזה הכוונה לצדיק שבכל הדורות, לעם ישראל, שכשהוא מוריד את הראש בפני רשע, אז זה התוצר של מעיין נרפש ומקור מושחת. התוצאה של זה יש צדיק מת פני רשע. ואני אומר,
אין לא יכולת עמידה כאילו?
מה? לא רק שאין יכולת עמידה, אלא התוצאה היא שהרשע הוא משפיע את ההשפעות. הצדיק הוא מת לפני רשע. הוא מוריד את הראש וההשפעות עוברות כאילו דרך הרשעה. זה המקור המושחת שמופיע דרך המעיין הנרפש, נרפס, סליחה. היום הם נרפש, לא? רפש,
כן.
מעניין שזה פה במשנה שמאלית. טוב, קיצור, אז לא, אני אומר, זה מה שהרב אומר כאן, שהחטאים שגורמים גלות, הם מדלחים את המעיין, והתוצאה היא ש המקור מזיל הזלות מאות, את משכן השם טימה, כמו שאמרנו, או שהמשכן עצמו נטמע והשכינה כבר מסתלקת, או שהכוונה שאדם נכנס וההופעה של השכינה, מה הבעיה בזה שאדם נכנס בתומעה ולא בתארה? זה שההופעה הרוחנית שאמורה להופיע עליו ולגדל אותו ולקדש אותו ולרומם אותו ולהחיות אותו דרך ההופעה הרוחנית שאמורה להופיע עליו במשכן, במקום זה התוצאה היא שזה גורם לו מיטה. להורג אותו, זה מטמא אותו. זה. כן. כשהמקור העצמי המיוחד נשחט, מתעלה המקוריות היסוד לאותו החלק העליון התמציתי שיש לישראל בסגולת האדם, וזה נשאב דווקא בגלות. הארץ מתחרבת ומשתומם וחורבנה מחפר עליה. לא, אמת, תראה כאן, ככה זה נשמע לי, תיאור פנימי, שמה שאתה רואה ביציאה של עם ישראל לגלות זה פשוט תוצר של זה. מה שקורה, המהלך הרוחני שקורה לעם ישראל זה חטאים שגורמים גלות, שגרמו שכבר המעיין, כמו הצדדים הנגלים של התפיסות, הם התלכלכו, והתוצאה של זה שההשפעות הרוחניות רק משבשות את זה עוד יותר, וזה הזלות התמאות שמוזלות דרך המקור אל המעיין הזה, ולכן העונש שהוא בעצם גם התיקון, שהוא מה שמחזיר את המציאות אל המציאות המתוקנת, זה הגלות. הגלות מה יוצרת? האומר הארץ מתחרבת, משתוממת, חורבנה מחפר עליה. כמו כשרואים פרשת בחוקותיי, אז תראי את הארץ שבתותיה, כי זה נשמע שקורה איזשהו מהלך רוחני שבעצם מרפא את הדבר. כן? איך זה מתרפא? כי האב אומר, המעיין פוסק מלהזיל, והוא מסתנן כמעה כמעה. הפסיקה של זה, של ההזלה, גורמת לפילטר הזה להתנקות, וההופעות של החיים והמחשבה יוצאות דרך הצינור הכללי, שהוא פזור בכל העולם כולו, כי ארבע רוחות השמיים פרסתי אתכם, עד אשר ההזלות התמות הפרטיות מתפסקות, אז חוזר כוח המקור לתארתו, ואז המקור יכול כבר להזיל הזלות יותר טובות. תראו, בואו נראה שנייה אחת משהו, אולי טיפה יעזור לנו להבין את הפסקה הזאת יותר, בעמוד קנ"ח, באורות ישראל, וו, א'. תראו שנייה. אומר כאן דברים, ביטויים שמזכירים קצת הפסקה הזאת, ודברים דומים. אומר ככה, הנטייה הלאומית המעשית של כנסת ישראל, היא לבושה החיצון של הנטייה הרוחנית שלה. הנטייה של החול של כנסת ישראל, והלבוש, כמו הגוף, הלבוש החיצון, לנטייה הרוחנית של הקודש של עם ישראל. והאחרונה היא אורה ונשמתה של העליונה. נטייה רוחנית היא אור ונשמה של... עכשיו, שתיהם יחד, שימו לרגע לביטוי, ממקור אלוהים חיים מינם יוצאות, וממעיין האמת והאמונה האלוהית נובעות. הרב השתמש כאן באותם ביטויים שהשתמש אצלנו. מקור ומעיין. אומרים, הם יוצאות ממקור אלוהים חיים, וממעיין האמת והאמונה הם נובעות. אז המעיין זה המקום שמנביע, והמקור זה המקור הפנימי שמשם זה יוצא. אז הרב מדבר כאן גם על נטייה מעשית וגם על נטייה רוחנית. קצת דומה לפתיחה של הרב בפסקה שלנו, מחשבה ותוקף החיים והמפעל. הצד הרוחני והצד המעשי, עולם המעשה. כאן הרב אומר ששניהם הם נובעות ממעיין האמת והאמונה, ויוצאות מהמקור שהוא יותר פנימי כנראה מהמעיין, כמו שאמרנו, מקור אלוהים חיים. כל ימי הגלות נשבר הכלי לגמרי, והאור בצורתו מופשטת ובפנייה עצומה אך כלפי מעלה, שימש באומה רק לדאגה כללית איך להחזיק את הלאומיות הרוחנית הטהורה. מה שקרה בגלות זה שאין כלי לנטייה הלאומית המעשית ולנטייה הרוחנית, נשאר דבר אחד, החזקה, דאגה כללית איך להחזיק את הרוחניות שבאומה. האור האלוהי שהוא נשמת האומה השורשית במעמדה הגלוי מחוץ לכלי המעשה המחזיקים אותו, העיר בתעופת נוגה בכנסת ישראל, שכני ירדה עם ישראל הגלות, שרתה בתוכם והתענתה באשר התענו הם, לא הרחיבה הנשמה את מהווייה, אבל קבע אותם במושג יראת אלוהים, אמונתו, זהירות התורה המצרית, נמצאת שהם פיקודי השם, כציפור נודדת מכינה. אז גם פה הרב מתאר איזשהו שבירת כלי שגרמה לעם ישראל מצד אחד שלא יהיה לו הופעות של הנטייה הלאומית המעשית ושל הנטייה הרוחנית, אבל כן שמר והחזיק את יראת אלוהים, אמונה, זהירות מצוות, שכן, כל הצדדים הפשוטים של השמירה הרוחנית של האומה. יכול להיות שזה מה שרב מתאר כאן, יצירה עצמית, כמו שאנחנו רואים פה בלשון של הרב, יצירה עצמית ישראלית במחשבה ותוקף החיים והמפעל, שזה ממש הביטוי כאן של הרב באורות ישראל, שזה הנטייה הלאומית והנטייה הרוחנית של עם ישראל שמופיעה בארץ ישראל בדווקא בחוץ לארץ. מה שנשאר זה רק, כמו שהוא אומר כאן, רק העירת שמיים. עכשיו איך זה מסתדק עם הלשון, אבל שזה הופעות של החיים המחשבה לעשות דרך הצינור הכללי. יש מה שהרב כאילו אומר כאן, זה לא רק שנשארנו רק על אין לקרב ברוך הוא בעולמו, אלא דל אדמות שלך, אלא עירת שמיים, אלא עירת שמיים בלבד, כן? שזה זה הכללה של הגלות, כאילו. מיום שחרב את המידע שאין לקרב ברוך הוא בעולמו, אלא שני הדברים האלה, או הלכה, או עירת שמיים בלבד, מה שגם אומרת בשבת. אז זה, זה, זה משהו מאוד מאוד קטן ומצומצם. כשעם ישראל נמצא בארץ, זה כנראה דברים הרבה הרבה יותר גדולים, והערה רוחנית הרבה יותר שלמה וכללית מאשר ההערות הקטנטנות האלה. גדולות.
הלכה אבל... לסגולת האדם,
זהו, אז אני מתלבט, מה, איך זה כאילו מתקשר לפסקה שלנו? זה... כי פה ההדגשה של הרב בפסקה הזאת, זה צורה עצמית לעומת צורה כללית. צינור פרטי לעומת צינור כללי. זה אותו דבר, או שזה דברים שונים. זאת אומרת, האמונה כפי שהיא נתפסת בגלות היא אמונה כללית. עכשיו, מאמינים באלוהים.
אולי זה כן פחות... אומר, אבל צורת התפיסה של האמונה היא כאילו תורדה. ואז
בדיוק.
כאילו שאפשר לדבר על
זה. משהו שהוא כללי, שהוא...
כאילו, כן, כמו הגויים.
כן. כמו שרמה הוא כותב בהלכות מלכים, בפרק י"ב, שעל ידי הנצרות והאסלאם האמונה התפשטה בעולם, כזה, התפשטה בצורה מעוותת, אבל התפשטה בתור דת, בתור... אבל זה לא הצורה המיוחדת של ישראל, צורה מאוד כללית ומאוד, זה נכון שזה קירב את הגויים מהמקום הכל כך רחוק שלהם ל-10 צעדים קדימה, אבל זה עוד לא זה. כן. אז יכול להיות שיש קשר בין הדברים, בסדר. עד אשר ההזלות עצמאות הפרטיות מתפסקות וחוזר כוח המקור לתארתו, ואז נמאס את הגלות לגמרי והרי היא מיותרת. זה נשמע, אני שומע כאן בפסקה הזאת שהרב אומר, מתאר כאן תיאור חי, מה גורם גלות, מה מה גורם שעם ישראל מבחינה פנימית זקוק לגלות, לא יכול כבר להופיע את ההופעה המיוחדת שלו בארץ, כי המעיין כבר נשחט, אז הוא זקוק לגלות כדי לתאר אותו, וכשהגלות הגיעה לתקנה את מה שהיא צריכה, מה שהייתה צריכה לתקן, והזלות התמאות מפסיקות, אז אני אומר, כבר לא צריך את הגלות, והתוצאה היא חזרה לארץ. אז נמאס את הגלות, והרי היא מיותרת, כבר לא צריך אותה, ההוראה הכללית חוזרת להיות נובעת מהמעיין העצמי, הפרטי בכל חילו. יש כאן בכתב יד, חוזרת להיות דופקת לצאת, כמו נובעת. בסדר? כל דודי דופק, דופקת לצאת, מתחילה לעורר את הלבבות חזרה למקום הזה.
אז זה ההוראה הכללית.
אני חושב שזה, כן, שזה מה שאמר, הזכיר מקודם, הצינור הכללי,
זה לא הצורה הכללית.
הצורה הכללית, אותו דבר.
זה הצורה הכללית?
כן, איך אני הבנתי. זה התאום שאר, זה
הביטויים ש... לא הצורה הכללית זה משהו, מה שמשותף כאילו בין ישראל לאומות?
אז אני לא הבנתי שזה הכוונה, רק הדברים המשותפים שיש בין עם ישראל לאומות. אלא הצורה הרוחנית, האמונה, שהיא בהקשר הזה, שהדברים של הרב כאן, היום עם ישראל... בזמן הגלות לפחות תפס את האמונה בצורה כללית כדת, כמו עוד צדדים רוחניים. נכון שזה היה שונה, אף אחד לא חייב שהיהדות היא תכונת צורת חס ושלום, אבל כאילו זה נתפס כאילו היהדות היא דת. וכשעם ישראל חוזר חזרה לארץ, אז גם התפיסה הרוחנית הכללית הזאת היא מקבלת גוון מאוד מאוד מסוים ומיוחד דרך האמונה שהיא אמונת ישראל.
אנחנו התלבטנו בלימוד האם כאילו יש קשר של סיבה ותוצאה מזה שהמעיין מפסיק להזיל לזה שהוא ניתר, זה לא אמור להיות קשור. יכול להיות שאנחנו משאירים את המעיין סגור ואז חוזרים ועדיין סגור, כי יש פה איזה כאילו אולי איזה חוק אלוקי שכאילו הקדוש ברוך הוא שככה יהיה, אבל לכאורה זה לא בהכרח אמור להיות קשור אחד לשני. זה שהוא מפסיק להזיל לא אומר בהכרח שהוא ניתר, זה לא אמור להיות אחד קשור לשני.
כן, כי המעיין יכול להישאר נרפש, האמת אני מתלבצת בשאלה הזאת, וגם קצת כאילו תלוי גם בשתי התלבטויות שאלנו מקודם. מה נתהר בגלות? המעיין נתהר או המקור נתהר? המקור חזר למקוריות ואז המקור נתהר ואז הזלות לא טמאות, אז זה עצמו מה שינקה גם את המעיין. ובמשמעות התודעה של עם ישראל היא עוד לא נתהרה. אנחנו בשלבי ההתארות, החזרה לארץ היא לא חוזרים ישר לקומה שלנו. אני שרם אומר בעינייה שכשעם ישראל יחזור לארץ אז כל הבעיות שהיו ביציאה חוזרות חזרה, אבל חוזרות ונתהרות. לעומת אז שזה היה בדרך ירידה, עכשיו פה זה הפוך, זה כיוון הפוך. הרי אחד הדברים שמיישים אנשים, כן, חוזרים על אותם טעויות ואותם שגיאות שהיו כמו בזמן החורבן. אז זה בדיוק מה שאני אומר, כן, רק יש הבדל בין שני מצבי חיים שהם דומים אבל הפוכים לגמרי אחד מהשני. אדם מבוגר שצריך לשים לו איזה מחתל אותו לבין תינוק, כאילו אותו מציאות, צריך להכיל אותו, רק זה מציאות שבדרך למטה וזה מציאות שבדרך חזרה למעלה, הבדל עצום. אז זה מה שאני מתלבט בשאלה הזאת, בהמשך לדברים שאמרנו. יכול להיות שהמקור נתהר, והמעיין עכשיו יזלו לו הזלות תאורות ונקיות שינקו גם אותו. ויכול להיות, וזה מה שיקרה, ויכול להיות שכן, המעיין איכשהו נתהר, איך? אחרי הרבה, כל כך הרבה זמן, כל הלכלוך כבר נעלם, או התכסה, או יורד למטה, או משהו כזה, ועכשיו יורדים, ואז בעצם זה תלוי בשאלה, שוב, המקור הוא עצמו נתמה, ואז הוא צריך לחזור למקוריות כדי להתאר, או שהמקור עצמו הוא לא נטמע, הוא רק המעיין נטמע, רק צריך שרק המעיין נטער. זה מה שקורה בגלות, שהמעיין עצמו נטער ולא המקור. טוב, אני מעלה שתי אפשרות, אני מעלה שיש שני הסברים. שיש כאלה שמסברים ככה ויש כאלה שמסברים ככה. ואורו של משיח המקבץ נדחים, מתחיל להופיע. יש פה איזו דחיפה פנימית, שעם ישראל מרגיש בפנימיות שלו שהוא כבר הבעיה תוקנה וכבר אפשר חזרה לחזור חזרה לארץ. כל בכי תמרי שרחל מבכה על בניה מתמתק על ידי שפעת תנחומים של מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך, נאום השם שאו מארץ אויב, יש תקווה לאחריתך ושאו בנים לגבולם. וזה לי שיש בפסוק הזה שתי שיבות, שבו מארץ אויב, שיבה ראשונה, שיבה שנייה זה שאו בנים לגבולם. נכון שזה כמו שאמרתי מקודם, המשך של, של מה שאמרנו לפני רגע. יכול שזה קצת, שלב ראשון זה שבו מארץ אויב. אבל הם עוד לא בגבולם. הם לא חזרו כאילו לטהרה, צריכים עוד לנקות המעיין. המעיין עוד נשאר תמה, והתודעה עוד עדיין לוקה בחסר כתוצאה מאלפיים שנה בגלות. אבל היא בדרך להתאר.
זה אולי קשור להוראה הכללית כאילו? כי הרב כאילו נראה שמחלק הוראה כללית והוראה של משיח.
לא, אנחנו לא הבנו שזה החילוק בין אורה כדלי אורו של משיח. אני ככה למד את הפסקה. יש יצירה עצמית ישראלית, ושהיא צורה עצמית שמיוחדה לישראל, ויש צורה כללית, אוניברסלית, של הרוחניות ושל הפעילות של עם ישראל בצורה כללית. התוקף החיים המפעל והמחשבה בצורה הכללית ובצורה עצמית. ואת אותם ביטויים שהרב פתח איתם, זה מה שהולך אחר כך גם המשך הפסקה, מקור עצמי ונשחת אז המעיין פוסק מלהזיל, וההופעות מופיעות דרך הצינור הכללי, וכשהזלות הפרטיות פוסקות אז חוזר כוח המקור לתארתו, אז נמס את הגלות, ואז ההורה הכללית חוזרת להיות מופיעה דרך נובעת המעיין העצמי. כל הרב כל הזמן חוזר על אותם מושגים, הורה כללית וצורה כללית וצורה עצמית ומעיין עצמי. אתם לא חושבים שזה אותם ביטויים?
כן, אבל זה מה שהרב רוצה לומר עם, עם השתי שבו, לא? שבו מארץ אויב זה עדיין עוד לא ממש לגבולה.
בדיוק, כלומר שלב ראשון חזרה פיזית לארץ, שלב שני חזרה שגם המעיין יחזור להיות טהור או המקור.
בסוף הביטוי הסופי של זה זה אורו של משיח, לא, זה כאילו הכי עצמיות שהיא נחשפת. יש כאילו מקום שבו האורה הכללית חוזרת להיות נובעת מהמקום העצמי, אבל ההופעה של אורו של משיח זה עוד קומה בעצמיות שנחשפת.
אתה מבין שאורו של משיח זה הנגדה לאורה הכללית?
כאילו, אני מבין שזה
יותר... אני אומר שהאורה הכללית, ההנגדה זה חוזרת נובעת מהמעיין העצמי.
נכון.
זה הנגדה לאורה
הכללית. זה קומה ראשונה.
אתה יודע שזה עוד קומה, או זה התוצאה של זה, זה שמתחיל קיבוץ נדחים. מה מקבץ את הנדחים? האורה הפרטית הזאת, שהיא כנראה גם האורו של משיח, שמוכשר כבר, זה מה שמחזיר את עם ישראל חזרה לארץ, למדרגה שלו. וקיצור, יכול שזה שני הדברים ששבו בנים למרץ, שבו בנים גבולם, ויצירת החיים מיוחדים בכל מאורם וחטיביותם מיוחדה רבויה בתל העושר הכלי של האדם הגדול בענקים, ברכת אברהם. זאת אומרת, שוב, יצירת חיים מיוחדים שהיא רבויה באושר כללי. חוזרת, היא דווקא על ידי שיבה זו להתגלות. יהיה ברכה בכך חותמים. אז...
זה חידוש שבזה, שבזכות הגלות? הרבויה בתל העושר הכללי?
לא.
שלא חזרנו, לא חזרנו
לא. מה שקרה בגלות זה דבר אחד לפי מה שכתוב בפסקה. שהמקור ניתר במקוריות. או שהמעיין ניתר, המקור חזר להיות
ניתר. נשמע כאילו שזכינו קצת כאילו, זכינו לזה בגלל שעברנו קצת לצינור הכללי, כאילו...
אתה אומר לא גלו ישראל לבין האומות אלא כדי שתבשו בהם גרים. המשמעות הזאת היא שמה זה הגרים? זה לא הגרים אנשים, אלא תפיסות כלליות, עושר כללי שנספק בצורה אותנטית כאילו בתוך עם ישראל. יכול להיות, יכול להיות. זה נקרא ברכת אברהם,
ברכת
אברהם. מה?
אב המון גויים.
אב המון גויים, כן. זה אב המון גויים, זה כאילו מתחיל מההצטמצמות אל אב המון גויים, פה זה מאב המון גויים שסופג מהמון גויים בצורה מדויקת לתוך ה צד המצומצם. טוב, יכול להיות, בסדר.
כאילו כל זה בסוף מכוון באמת בשביל להיות יכולים להשפיע עליהם בצורה אמיתית. בצורה, אם אתה לא מכוון...
מלפני שהם ישראל היה בגלות, אז לא יכלנו כל כך להשפיע את האומה. ההשפעה היא תוצר של זה. כמו שהזכרנו בשיעור הקודם את המבית, שהתורה ניתנה במדבר, כי בלי זה הייתה רק לישראל, ולא היה שום השפעה מישראל על האומות. כן. תראו, הרב ציודה שלח פה למגיד משרים, אז מצווה לקרוא, בואו נקרא, נראה מה אנחנו מבינים פה. בדברים של המגיד משרים הזה. אני הבאתי פה שוב פעם את הגרא, שמתאר כאן את המוות של עם ישראל בגלות, ויכול מאוד להיות שזה כאילו כלול בדברי הגרא הללו, מה שהרב אומר כאן. מוות זה אבי אבות הטומאה, להזלות טמאות. כשעם ישראל נמצא בחוץ לארץ, אז יש טומאה, יש טומאת מוות. עם ישראל מופיע, הצדים הרוחניים של עם ישראל מופיעים בצורה לא אותנטית, לא בריאה, והתוצאה זה שזה לא משפיע את השפע של הברכה, שזה אמור להיות. אז בואו נראה שנייה אחת את המגיד משרים הזה. בואו, אני לא כך מבין עד סוף, אבל בואו. הוא אומר ככה, רזה דמילתא, ברוך תהיה, הוא מסביר את הפסוקים של ברוך תהיה מכל העמים, לא יהיה בך עקר וקרה ובהמתך. מה זה ברוך תהיה מכל העמים? כלומר, לא תהיה מתנית לך צורקה בעממיה. אל תגיד שאין לך צורך בעמים. דה עממיה, אינו דוגמת קליפין לאיבה. העמים הם כמו קליפות לעץ. לפרי, כן. דה אילב קליפין לא מתקיים איבה. בלי הקליפה, אז לא מתקיים הפרי. ישומחי כאמר, תהה ברוך כל עממין סחרין לך כקליפה. תראו, הוא קורא את הפסוק. ברוך תהיה, איך תהיה ברוך? מכל העמים. לא יותר מכל. אלא מתוך כל העמים. אז ברור, כל העמים סחרין לך כקליפה לאילן, והיינו דכתיב מכל העמים. וכתהה שלים, יהון כולהון עלמין בשלמותה. וכשאתה תהיה שלם, אז הברכה תופיע מזה בצורה שלמה, אולי זה דומה לביטוי שם, עושר גדול לישראל ולעולם. והיינו, לא יהיה בך עקר והכרה, כלומר, בין משפיע, בין מקבל, לא יהיה בהון מניעה מלנגדה, שפעה בכולהו, ספירות. ובבהמתך היינו באח, סתרי דלא יהון בהון מניעה משפעה, דה כולהו עלמין בשלמו. אז השפיע הברכה לכל הצדדים, גם בבהמה, והסיר השם ממך כל חולי, יעדי קליפין מסתרת הקדושה, שהם חזרים להידבק בה, ומשום מה חישייך בה עשרה, זה נדבק בזה, צריך להסיר את זה. כיוון דיידי התאון מלעלה, ממילא לא יסימם בך. זה יסיר אותם, אז ממילא הם לא יהיו בך. כיוון דיידי קליפין מסתרת הקדושה, המחתשה הדיידי מקליפין יון מסירין, יאבין לסנח, משום מה חיימר, אל תאמר בצדקתי וכו' וכו'. אז אני מבין שיש פה קשר בין הדברים, זאת אומרת, ויותר כן כמו הכיוון שהזכרתם, מה שכתוב כאן במגיד משרים, זה נשמע שהרב צבידה כאילו בא לומר, מה הרווחנו מהגויים? כשעם ישראל חוזר לארץ, הוא חוזר עם יצירה עצמית, היצירה העצמית שספוגה בתל העושר הכללי, של הקליפה ששומרת על הפרי, עוזרת לפרי כנראה לגדול ולהופיע בצורה הנכונה והבריאה שלו.
אבל גם המגיד משרים פה אומר, וכתהה שלים יהון כולהון עלמין בשלמות. כאילו נראה שכל זה שימש לזה שאתה תושלם כראוי, ואז זה יחזור חזרה לכולם.
כן. כן. אני רק רוצה, כאילו, כמו שהזכרנו בתחילת השיעור הקודם, ש... אורות ארץ ישראל זה נקרא אורות מאופל. הרב בא להסביר כאן מצד אחד את המיוחדות של ארץ ישראל, זה שיצירה עצמית של עם ישראל, הופעה אותנטית של זרם החיים של עם ישראל מופיע בצורה בריאה רק בארץ, אי אפשר אלא בארץ. מצד שני יש פה גם אורות מאופל, אורות שמגיעות מתוך האופל, מתוך החושך, שזה אורות שמגיעות מתוך הגלות. וכמו שאמרנו, הרב כותב את הדברים האלה בגלות. ובעצם מה שכתוב בפסקה הזאת זה מה הרווחנו מהגלות. א', את התארה של המקור המקוריות, וב', את העושר הכללי שמופיע בתוך הצורה הפרטית. כן. אז אלו שני הדברים שמובלטים בפסקה הזאת, אז לכן היא אורות דווקא מתוך החושך של הגלות שמאירות מתוך האופל הזה. טוב, בסדר, יש פה עוד הרבה כנראה בתוך הפסקה. בסדר. אני קצת מתלבט עם נמשיך את הפסקה הבאה, היא יחסית פשוטה, והחידוש של הרב זה בפסקה ד' זה שהתשוקה, הקישור של האדם ישראל לארץ, זה מחזיר אותו לתוך השפע של ארץ ישראל, שהאור של האוויר של ארץ ישראל חופף על מי שמצפה לראותה, שמחו את ירושלים בגילו בה, לא כתוב כאן כל יושביה, אלא כל אוהביה. אני כן הייתי רוצה אבל להספיק לטוס בטיסה אחת על איזה אין היה, שכן קצת טיפה ישפוך לנו עוד אור על הפסקה הזאת על ג', שנבין מה הרב מתכוון כאן יותר טוב לעומק. תראו, הגמרא אומרת שיסליק רבי זירא אשכחא רבי נימין בר יפת יתיב וקרא לשמיד רבי יוחנן, נותנים מרדעת על גב חמור בשבת. מרדעת, מותר לתת מרדעת לחסות את החמור בשבת. אמר לאישר וכן תרגמה אריוך בבבל, אריוך מנו שמואל, הרב נמי אמרה, אלא שמה ידע ומסיים בבן, תולי נתרסקל בשבת, אמר לא אישה, ואין תרקב אריוך בבבל. אז מותר לחסות, למרדעת, שזה לא קר, אבל אסור לתלות לו תרסקל, זה סל שבו הוא אוכל את האוכל שלו מתוך התרסקל. הרב אומר ככה, שימו לב. פסקה הזאת לדעתי מאוד מאוד קשורה לסוגיה הזאת של ג' להבדל, אתם רואים כבר פה בתוך הגמרא, בין דברי רבי יוחנן, מרד הערד ישראל, לבין אריוך בבבל, שתרגם את הדבר הזה בצורה מסוימת. הרב כותב ככה, כשהשירה של הקדושה הפנימית חיה בלב, היא מתרוממת תמיד לחשוף בכל משפט פרטי את הצד המקורי שלו. תראו את הביטויים שדומים לביטויים שהרב השתמש בהם אצלנו פה בפסקה. כשהקדושה הפנימית היא כמו שירה, שירה זה מעבר לפרטים, זה זה כמו שהרב אומר בברכות ב', כשהנפש מתרוממת למסעות נעלות אז השירה מופיעה, אז זה מתרומם לחשוף בכל משפט פרטי את הצד המקורי שבקרבו. למה? מפאת התכונה הרוחנית והמוסרית הנובעת מעמקי תורה ודעת השם ודרכיו. אז לא מחפש רק את הצד הפרטי ההלכתי, את הדלת אמות של הלכה, אלא מחפש צד מקורי שבכל משפט פרטי יש צד שהוא שייך לתכונה הרוחנית ולמוסר שנובע מעמקי תורה ודעת השם. על כן הוא מתלבש תמיד עוז שיר ומליצה גם ביותו עסוק בדברים הנראים חתוכים ויבשים. וההבדל שבין ההכרה אני פתאום מתלבט, האם הרב כאילו הסביר כאן, למה הרב הכניס פה שירה בכל הסיפור הזה? האם זה יישר? כאילו זה לשון שירה יישר? נשמע כמו יישר כוח כאילו. אבל אולי זה המשמעות של הדברים. גם ביותו עסוק בדברים הנראים חתוכים ויבשים, וההבדל שבין ההכרה העליונה הזאת, גדול מאוד, הרב אומר, שימו לב, בין מצב למצב בחיי אדם, והיותר גדול מכל ההבדלים, הוא בין המצב שהנפש ישראל בשעה שהוא שרוי על אדמת נחר, שאז אף אם יהיה מרום ונעלה מאוד מכל הקומה לפי מידתו ולפי ערכו יראו לו השקפות הפנימיות של מרחי התורה הפנימיים, שהם הערכים הפנימיים הם אבות לקצב הלכות רבות. לפעמים תופסת תפיסה רוחנית שעל פי אתה מבין את כל ההלכות, כמו שרואים בדברים מסוימים בהלכות מסוימות בשכן הרוח, כמו יש יסוד רוחני בסימן רש מם בלכות צניות שכות השמיש, יש יסוד רוחני שאם אתה מבין אותו כל ההלכות מוסברות לך אחת אחרי השנייה, טה-טה-טה-טה-טה-טה. ואם לא, אנשים מסתכלים על זה ואומרים, מה? עוד פרט ועוד פרט ועוד פרט ועוד, זה מלאה, זה מציק, זה מפריע לזרימה. ואם תופס את העיקרון, הכל זורם. תראה לכם בהזדמנות את העיקרון הכולל של כל סימן רשמם, שהכל הולך דרכו. כל הפרטים של ההלכות הולכים דרכו. אנחנו רואים הרבה הלכות בתורה שיש, כשאתה מבין את היסוד אז הכל מתחבר כפתור ופרח, וכשלא הכל כאילו פסקי פסקי כזה מלא, מפריע, מציק. הרב אומר כאן שההבדל הגדול הוא בין כשאדם מישראל, נפש ישראלית שרויה על אדמת נחר, שאז גם אם הוא אדם מרום ונעלה בכל הקום לפי מידתו ולפי ערכו יראו לו השקפות הפנימיות של מרכי התורה הפנימיים שהם אהבות לקצב הלכות דבות, כעניין צל צללית של הדבר של עניין, כמו שאוב בכלי לא חי ממקורו. תראו את הביטויים שהרב כאן, זה לא במקור, זה לא מקורי, זה שאוב, כמו דבר מתורגם משפה אל שפה. כשאתה לוקח אני לא מבין משפות, אבל כשלוקח שפה ותרגם משהו לשפה אחרת, אתה הורס את הדבר. תגיד אלוהים זה באנגלית, זה משמעות אחרת מהמושג שהיהדות תומנת בתוך המושג הזה. כי כל תרגום הוא פרשנות מסוימת, הוא הבנה מסוימת של המושג לנקודה מסוימת. זה כמו להגיד שמחה בזה, בלשון אחרת. אתם יודעים שבעברית יש 10 לשונות של שמחה, כידוע. ובשפות אחרות, אולי 3, אולי 4. כי בעברית יש 10 משמעויות לשמחה. אבל שמחה, איך תרגמו שמחה לאנגלית? Happy. מבסוט כאילו, לא יודע. מבסוט זה תרגום של שמחה. זה תרגום מעוות של מושג שמחה, כי שמחה בעברית זה מלשון צמיחה. כמו שכתוב בפסוק במשלי, נר צדיקים ישמח, ואור רשעים ידעך. ההפך של שמחה זה דעיכה, כי שמחה זה בחילוף האותיות של סין וצדיק בעברית, זה צמיחה, מדע על השמח, שהוא צומח. זה כמו שמי שיעבור על הפסוקים ויראה, תמיד צמיחה בהקשר הזה. שכשאדם צומח חתונה, אדם צומח להיות בית, שמחה. כל המקומות שאדם צמח, יש שמחה. התרגם הזה להפי זה כאילו, זה נכון או לא נכון? מעוות. מאוד מעוות. אדם שם אומר כאן כמו תרגום משפה לשפה, שאין לו את אותו עוז, העוז והחיים שהמקור בעצמו נושא עליו, על כן למעמד אותה החליפה אדירה שבחיי רבי זרע, ומי יומיים בי פה בעל הממרה, כיסה לקרא בי זרע. הוא עולה אל מקום חפצו לארד ישראל, מקום חשק ליהוב ומקום נפשו וחייו, אינו יתרום לו כהנים הרוחנים, פותח בקרבו, רוחו פותח בקרבו, לחוש ולהזין בהקשבה יותר בהירה, בכל הלכה, את תוכה הפנימי. כלומר, זה הלכה שכבר הכיר אותה בבבל. אבל זה הפכה להיות לו נשאר. חלק משיר. חלק ממציאות חיים פנימית, שמתבטאת בכל הקצובות האלה. בכל הלכה את תוכה הפנימי, עמוק עמוק בלב נכון, מלא רגש קדושת עוז ותפארת, והנה אוזניו שומעות הלכה, הלכה כזאת שמקצבת את המשפט האמצעי שבין חובות הצדק הטבעי, והצדק האלוהי, בין חיובה המוסרים של האדם על בעלי חיים, לחוס על החמרה, דקירה אפילו בתקומת תקופת תמוז, ולרד בשבילו מחוויון עוז רגשותיו הניסיים שמלים קרב וקריות מסי קדושת יום שבת קודש. אדם יצא בשבת, עכשיו צריך להתעסק עם המרדה של החמור, שהוא כולו מנוחה וקדושה, כולו אומר כבוד והסתכלות ניסה טוב להדות להשם. יש פה איזושהי הלכה שמאזנת בין החוב המוסרי על בעלי חיים לבין הרגשות הניסיים. ומה מדויקת צריכה להיות הכרעה שבין שני הצדים, מי חכם ויבן פשר דבר על עמדת תוכן הפנימי, להביא חשבון בין מידת הצדק העיונית למידתה המעשית, להבחין בין הרווח שבא על ידי השפעת הצדק המעשי של הסרת צער בעלי חיים עד נתינת מרדת אלא מרדת, אלא הפסד של חובה וגם רשות כזאת על החוק של ירידת המחשבה והתנסות הנפש של האדם משבת להתעסק עם נסקים נמוכים לפי מריתם. אבל תראו את הסוף של הדברים כאן של הרב. הרב מסיים פה, אבל לא ככל החזיון המתגלה בפנים יחקקו צדק החזיון. יש פה איזה לא ברור לי. הנשמה על ארץ חמדה, מקור גי חזיון לאלה הרגשות השכליות הקולות מרחב גדול ורם וניסה, מקור כך משפיעות לשבת את המרגות יותר נמוכות לבין מה שמורגש מהם על אדמת נחר, הרד החשוכה, תרגום נשמע שמה, לא אופי מקורי. אחרי אומרת, תרגמה אריוך בבבל. גם האחי נסגע בבבל, שהלכת כבתי בדינה ושחכם האדיר, רק תרגם את זה, כי בבבל זה רק תרגום. אז אני רואה פה בתוך הדברים, בתוך הפסקה הזאת, ראית דוגמה מסוימת של עולם ההלכה בתוך הדברים שהרב כותב כאן בסעיף שלנו. עולם ההלכה הוא עולם ישראלי, אבל בגלות יכול להיות לו משמעות שהיא משמעות שהיא לא המשמעות השלמה שלו, המשמעות שהיא מלאה ו
דתית יותר, כאילו
דתית, ולא פרי של מהלך רוחני עמוק ושל מהלך מוסרי ודעת אלוהי. זה מתבטא וברור שכשעם ישראל חוזר לארץ, אז חלק מהחזרה היא חזרה אל המקומות האלה שהדברים הקצובים הופכים להיות לא שיר. אז אני יודע, הרב הזכיר כאן גם את ההבדל שבין ארץ ישראל לבין חוץ לארץ, התרגום של בחוץ לארץ, גם את המקור, המקוריות. אז יכול להיות שזה כדוגמה, או כן, טיפה להבין מה היצירה העצמית הישראלית, שהיא דווקא בארץ ישראל, לעומת מה שנעשה בחוץ לארץ, ששם נתפס בצורה כללית, כמו, כל דת יש פעולות שצריך לעשות אותה, בצורה כללית. בארץ ישראל זה מופיע בצורה מאוד מאוד אותנטית, שתואמת לגמרי את הרוח של עם ישראל. אני רציתי להשלים לפסקה ד', אני כבר לא נספיק, את פסקה ד', זה קובץ וו קופה עם זין. ואחד מהכללים של הדברים ש... איך?
הפסקה קופה עם וו.
בדיוק. הבאתי את הפסקה קופה עם בכוונה, כי הרבה פעמים הדברים של הרב, כמו שאומר הרב הנזיר, בהקדמה לאורות הקודש, דבר הלמד מעניינו. יגיד עליו ראו, ולפעמים פסקה אחת כאילו שופכת אור, הפסקה שלפניה, לכן כן חשוב קצת לראות בקבצים כאילו את ההקשר של הפסקאות.
כמו שהם דורשים סמוכים.
כן, 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 והרב דוד עושה את זה הרבה מאוד, זה את ההקשרים שבין הפסקאות, שלפעמים הרב כותב פסקה, והפסקה הבאה היא המשך, או המשך ראינו של הפסקה, היא מתפרשת יפה לאור הפסקה הקודמת, אז היה צריך כאילו לראות את קובץ וו, קופה עין וו, ואחר כך את קובץ וו, קופה עין זין, שזה ההמשך של, בעצם של אותו עניין, של אותו דבר. ואני חושב שאני אומר את זה כי זה קשור לגמרי לעניין שראינו פה, כי שם הרב אומר שליוצא ולבא אין שלום, זה הכללה של הגלות, אדם יוצא מתלמוד לתלמוד, אבל אם הוא לא יוצא מתלמוד לתלמוד והכל אצלו זה המשך של אותו תלמוד, אז יש לו שלום פנימי. אז זה דבר שיכול לקרות דווקא בארץ, אז אז יש לו שלום. כן. טוב, בסדר. אז פסקה ד' בסדר, יותר פשוטה, קשורה לגמרי לפסקה ג', אבל כמו שאמרנו, הדגש בכנראה על הקשר והקרבה לארץ שלנו. אנחנו בעזרת השם ה' ו' בשבוע הבא.